ממשיכים את הבניין הנפלא של של המהר"ל פה ברצף הפרקים, ולמרות שלמעשה אולי כדאי לסגור את השקט, ולמרות שבאמת יש כאן נראה כאילו חזרה על אותו עיקרון, אבל באמת המהר"ל הולך ובונה טיפין טיפין את היסודות שהוא מלמד אותנו פה בעצם העניין הזה. קודם כל, אחרי שהמהר"ל שלל לחלוטין את התפיסה שאנחנו צריכים להסתכל על המצוות באופן שכל מצווה יש לה טעם בפני עצמו, ומתוך כך אנחנו מקיימים את המצווה, וזה טעם מושכל שאנחנו מסוגלים להבין אותו, ואז כמובן אתה תתקשה בפרטים של המצוות, שקשה לקחת את היסוד הערכי שכבר אתה מסוגל להבין בכל מצווה, ולראות בזה ולהסביר בזה מדוע בכל מצווה מצווה דווקא הפרטים האלה והאלה. למה בשחיטה מן הצוואר ובמקדש מליקה מן העורף, ולמה זה, ולמה בן פקועה פטור מחלבו מותר וכו'. אנחנו לא יכולים לקחת את היסודות שגם אנחנו, גם אם אנחנו מסוגלים להבין בהם ולהעיר בהם את הפרטים, אלא אנחנו חוזרים לעיקרון שכבר הסברנו אותו, שבעצם המצוות הם לא רק ניתנות, ברור שאולי אנחנו יכולים לראות בהרבה מהם טעם, ויהי חוכמתכם ובינתכם בעיני העמים, גם במובן החיצוני שאנחנו מסוגלים להבין בהם, אנחנו רואים שהם כולם מוסר וכולם מקרינים עולם ערכי ונעלה הרבה יותר מכל מה שהיה קיים בעמים הקדמונים בוודאי, אבל זה בכלל לא מגרד את המהות העצומה הענקית שיש בפנים המצוות. כאן מחזיר אותנו המהר"ל למונחים שהוא השתמש בהם פרק רביעי וחמישי ובעצם כבר בתחילת הספר, והדברים האלה מתחילים לקבל מימד חדש יותר מואר ויותר מובן. ולנו המהר"ל יש מושג שנקרא סדר, המצוות הם סדר. מי שלמד פעם נתיב התורה, התורה, סדר האדם, סדר העולם, מושג סדר פירושו, יש פה איזושהי התאמה, התאמה רוחנית מיוחדת, לבוש רוחני מיוחד. מתחיל המהר"ל עם אומות העולם, שגם להם יש מצוות, שבע מצוות בני נוח. אבל בואו נראה מה רב ההבדל. שבע מצוות בני נוח, למה שבע? נראה המהר"ל, לכל דבר במציאות יש שישה צדדים, ארבע רוחות השמיים, מעלה מטה. אנחנו יכולים לראות בכל דבר שישה צדדים, הם שייכים להגדרת מציאות בעולם. הגדרת מציאות יש לה שישה צדדים, שישה כיוונים. ומהו השביעי? הפנים, כמו ששת ימי המעשה, יש שבת בפנים. כלומר, בעצם, גם הגויים, יש להם נשמה, יש להם צלם אלוקים, וחייבים להיות מעשים אלמנטריים, שהם צריכים, יותר נכון, איסורים אלמנטריים בעיקר, שהם חייבים להקפיד עליהם, כדי שבעצם הם יהיו ראויים להתקיים כנושאי צלם אלוקים בתוכם. זה בכל אומות העולם. אבל זה לא דומה בכלל למה שקורה בעם ישראל. גם לעם ישראל יש סדר. המושג סדר, גם בעם ישראל הוא קיים. אבל הוא משהו אחר לגמרי. אומר המהר"ל, אמנם ישראל עם השם, אשר בחר בהם ונתייחדו אל השם יתברך יותר ויותר, שיש להם נפש מיוחדת אלוקית ביותר, נתייחדו עוד במצוות לא תעשה שם שסה, אין חמוד חפבב מי שיש לו ספר, עמודה ימנית, והם מצוות עשה שהם רמח מצוות. כי הנפש שהיא עומדת בגוף נוטה עצמה אל הטבע, והיא באמת נפש אלוקית מלמעלה. רק שהיא עומדת בגוף צריך להוציא אותה מן הטבע להיות לה דבקות בו יתברך, זהו על ידי המצוות. כלומר, מעשי המצוות יש להם מטרה. הדבקות בקדוש ברוך הוא. הדבקות בקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא אומר, מעשה האדם כאשר נותן הסדר השכלי שלו מן השם יתברך. כלומר, זה מה שכבר המהר"ל הזכיר לנו. לאדם יש נשמה אלוקית. עם ישראל חי את הנשמה האלוקית שלו. נשמה אלוקית היא בת מלך שנישאת לעירוני, היינו כפרי, המשל של המדרש. הנשמה היא אורחת בעולם הזה. היא הופעה אלוקית. נתונה במסגרות חיים גשמיים. אבל מהותה אלוקית. מגמת החיים של האדם בעולם לשמר את התוכן הזה. הנשמה לא נועדה להישאר משהו פנימי סגור. הנשמה נועדה להאיר את התוכן שבה על כל מרחבי החיים, לקדש אותם, לרומם אותם, קודם כל על מרחבי החיים של האדם בעצמו. והמצוות הם אותם המעשים האלוקיים שמתאימים אל הנשמה האלוקית. למה המצוות הם סדר האדם? משום שמהות האדם היא אלוקית, אדם ישראל. וגם המצוות הם אלוקיות. כלומר, חבל על הזמן שאנחנו נחפש הבנה אנושית בטעמי המצוות. זה למטה מכבודם ומעלתם של המצוות להתפרש בצורה אנושית, כי הנשמה היא אלוקית. והתורה והמצוות הם סדר אלוקי מופלא, שבו הנשמה מגלה את עצמה. בו הנשמה חיה כראוי לה. הנשמה וכל האדם המתקיים מתוך הנשמה. הנשמה בעצם מכתיבה את אורח החיים של האדם כאורח החיים, אורח חיים נשגב, קדוש, עליון, לדבק כאשר יצרופה נפשו מן הטבע, בזה שנפשם דבקות על השם יתברך, נדבק בקדוש ברוך הוא שגם הוא אלוקי. אז למעשה בעצם אנחנו צריכים לזכור, כן, ישראל וקודש הבריך הוא חדם. כל המערך הזה של התורה והמצוות נועדו לבטא את זה. כל הלבוש הזה המאוד מגוון, למה יש כל כך הרבה תורה ומצוות? למה יש כל כך הרבה מצוות? משום שאדם נמצא במציאות מאוד מגוונת, מאוד מורכבת. הגוף שלו מורכב, המעשים שלו מורכבים, נתוני המציאות שבתוכם הוא מתהלך וצריך לבנות בהם חיים, מערכות מורכבות, יחיד וציבור, משפחה, מציאות חיים, מסחר, חקלאות, כל מיני מערכות. בכל המערכות האלה אדם צריך להסתובב, בכולם הוא צריך לבטא את התוכן המיוחד שבו, את הנשגב שבו, את הנעלה שבו. איך עושים את זה? מי כמונו שנדע? הרי סך הכל התורה המגמה היא אלוקית, ולכן כמו שאת הנשמה אנחנו לא יכולים לפענח עד תומה, לא יכולים לאחוז ולהכיר אותה ואת גודלה, להבין את גודלה, ככה גם ההוצאה מן הכוח לפועל היא לא פחות מהמדרגה שבה נמצאת הנשמה עצמה, ובזה הנשמה שווה אחרי כל המעגל אל הקדוש ברוך הוא, מקורה מהקדוש ברוך הוא, היא בת מלך. והיא חוזרת ומה? נשארת בת מלך גריידה? לא. היא בת מלך שניסית לעירוני, וגם את כל העירוני, את כל העירוני הזה, את כל החצרות, העולם הזה, היא צריכה לעלות בחזרה אל המקום האלוקי, שמשם היא נלקחה ביתר שאת, ביתר עוז. זה בעצם המערך של התורה והמצוות שאנחנו... אז זה בכלל, הגזרות שאמרנו, המושג גזרות, לא, כמו שאמרנו, לא נועד רק לומר שזה נשגב מיכולת הסברה, שהמצוות הן גזרות. לא בא לומר רק זה שהמצוות הן אלוקיות, אלא המצוות הן סדר אלוקי, מותאם אל הנשמה, מוליך אותה במציאות, מוציא אותה מן הכוח אל הפועל ומחבר אותה אל הקדוש ברוך הוא. אותה ואת כל החיים. אתם זוכרים שהמהר"ל בפרק ב' הדגיש שחשוב שהמצוות תהיינה מעשי מצוות. למה אדם לא נולד מהול? שואל המהר"ל. משום שצריך שאדם יעשה את המצווה של ברית מילה. מצוות הן דווקא על ידי מעשה. למה? כי המעשה בו האדם חי את הדברים. זה לא מציאות סטטית, זה המבחן הוא עד כמה החיים של האדם נושאים בקרבם אופי מקודש, אופי רוחני, אופי אלוקי. זה בעצם התורה והמצוות. או שעוד יסביר.
יש לי שאלה. אמרנו יותר טוב מה שהתורה יותר גבוהה מהמצוות. עכשיו, את התורה אנחנו מצווים להבין בשכל. ואת המצוות אנחנו לא מצווים להבין בשכל. כאילו, אי אפשר שנבין בשכל, התורה יותר מעלה מהמצוות.
יפה, אבל מה בתורה אנחנו צריכים להבין בשכל? מה אנחנו מבינים בשכל בתורה? אז קודם כל, ההבנה של התורה לא לחדור אל שורשי טעמי היסודות, אלא הקניין והבניין של התורה הוא בעצם להבין את המערך שניתן לנו ללמוד וללמד מתוך הכללים והיסודות. אנחנו צריכים להבין אותם בשכל, צריכים לדעת מה התורה אמרה. לא כל דבר אנחנו אומרים למה התורה אמרה. זה לא האתגר העיקרי, להבין מה התורה אמרה, באיזה אופנים זה מתקיים, מדוע דווקא באופנים האלה ולא באחרים, כאשר זה נמסר לנו. אבל אותם הדברים שכאן מכונים גזרות, גם בתורה אנחנו לא יכולים להבין, אולי ליודעי כן, אבל אנחנו לא, זה לא מותנה, הקיום, נעשה ונשמע אמרנו, הקיום של המצוות לא מותנה בהבנה. עם כל מה שהתורה היא כן קניין של הבנה, המצוות הן עצמותיות לנו למעלה מההבנה. היחס בין תורה למצוות אנחנו עוד נפגוש בהמשך, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. בפרק י' המהר"ל מתחיל לדבר על תורה. עד פרק ט' המהר"ל מדבר על מצוות.
אז למצוות יש טעם?
יש טעם. עיקר הטעם הוא טעם אלוקי. וכמו שהמהר"ל אומר, מישהו היה מסביר לנו מדוע האדם נברא בצורה הזאת, מדוע המערך הביולוגי של אדם הוא דווקא ככה ולא אחרת. גם היום שידיעת המדע שלנו, אין מה להשוות אותה בכל קנה מידה למה שידעו בזמנו של המהר"ל, וכל שכן בזמן חז"ל, גם היום הרבה דברים אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שיש מערך כימי כזה שיוצר תגובות כאלה, ואנחנו יודעים כמה מערכת מורכבת וסבוכה. ולך אף אחד לא יכול להסביר למה חמש אצבעות ולא שש, ולמה בצורה הזאת, ולמה בצורה כזאת יש קלסטר פנים של האדם, ולמה כך ולמה כך. ודאי שלא שייך, אנחנו מקבלים את זה כנתון, יודעים את זה. וגם חוק מדעי שאיזשהו פיזיקאי מגלה, אז הוא לא שואל למה. למה הכוח הכובד, כוח המשיכה של כדור הארץ דווקא במספר הזה? ולמה לא אחר? וככה, אנחנו מבינים, זה נתונים שלפי החוכמה הגלובלית, בכל שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא היא יותר נרחבת, אנחנו רואים אותה בכל היקום, אנחנו מבינים שיש פה חוקיות שהיא לא מצטמצמת באיזשהו יצור אחד, היא חוקיות עוברת את כל הדץ חם, את כל היקום, את כל הזה, אז אנחנו מבינים, יש פה איזו חוכמה אלוקית, שבמערך החוקים האלה היא יכולה ליצור את מגוון היצורים העצום והמיוחד הזה. אז הרבה יותר גדול מזה הוא בעצם היצירה האלוקית של התורה והמצוות. נגלה מה יש פה. אבל להתיימר לומר שאנחנו נעמוד במקום היוצר ונדע מדוע, זה מקטין מאוד מאוד את השאיפה מגמדת בכלל את ההסתכלות ביחס לדבר הזה. אבל כמו, שוב פעם נשתמש באותו משל, כמו המציאות הפיזיקלית, ביולוגית, כימית וכו' וכו', אולי אנחנו לא יכולים לעמוד על השורשים, מדוע ככה וככה מבנה האטום ומבנה התא וכו' וכו', ואנחנו יכולים להבין איך המערכות הנוצרות מזה פועלות, ויכולים לתפקד עם זה, ויכולים עד כמה שאפשר לחיות בזה, ולקיים עולם מלא, יצירתי, דינמי, חי, מאושר, וכו' וכו'. בכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו, ככה גם התפקיד שלנו לעשות בעולם התורה. לא להתיימר לעמוד על השורשים של היוצר, זוהי הזכות שלנו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה, להיפגש עם שפע החיים האלוקיים הזורמים אלינו מן התורה. תפקיד שלנו לדעת איך אנחנו חיים אותם בתוכנו. איך אנחנו צריכים לחיות את הערכים האלה במציאות שלנו. ככל שאנחנו יותר מבינים, ככל שאנחנו יותר חיים, ככל שאנחנו יותר מאמינים ודבקים בסדר החיים הזה, כך אנחנו יותר קונים במהותנו את המדרגה האלוקית הזאת. זה, 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 זה התפקיד שהונח לנו, כמו שאמרנו, אם אדם כל חיים רק יעמול, איך לפענח מדוע באמת הפיזיקה והכימיה יושבים על, על חוקים מסוימים, אז הוא עושק את עצמו, במקום לחיות, תזרום עם החיים, עם הכוחות שיש לך, עם המציאות שנתונה לך, אתה יושב כגולה ומתנסה להתחקות על מה שהפעם לא תזכה להבין, מדוע ככה מונחים שורשי המציאות, שהיא בכלל לא בידך, אתה מכיר אותה, את כל היקום שאנחנו כבר מכירים, אנחנו מכירים, לא מזמן ידענו יותר לעומק, מבנה אתה, זה לא לפני כמה עשרות שנים, העולם המדעי התוודע לזה, שם מכירים את זה, עד תומו, אולי יתגלו עוד חלקיקים, עד לפני כמה זמן, לא הבינו בתוך הדקויות, לא נולדו מיקרוסקופים כל כך משוכללים, היום כבר יש. מי אומר שזה סוף פסוק? אותו דבר בטלסקופים. אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שהיה קודם, אבל הרבה מאוד אנחנו עוד לא יודעים. ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו יודעים מה עוד אנחנו לא יודעים. וזה בכלל לא הכיוון. הכיוון, היכן שזה יכול להועיל, היכן שאפשר להשתמש בזה. טוב, בואו נתקדם. אני כרגע מדבר על לימוד תורה פרקים אחרים. זה עולם אחר קצת תורה. אנחנו בכוונה, המהר"ל בכל סדרת הפרקים עד סוף פרק ט' מנסה להכניס אותנו להגדרה מה זה החיים המיוחדים של עם ישראל דרך המצוות, משום שהמצוות הן באמת מחברות, הן באמת מגלות בחיים המעשיים, הן גם נותנות את ההגדרה מהי מהות החיים, מה מהות החיים הישראלים, מהו תפקידו של האדם, כן? מה עיקר עניינו של האדם. היחס בין תורה למצוות יותר מאוחר, בעזרת השם. עכשיו יש פה משל, המהר"ל מביא משל, המשל הזה הוא לא רק מסביר יותר, אלא הוא מקדם אותנו עוד קצת. זאת צורה מאוד מיוחדת שהמהר"ל בונה את הדברים. ממשיל המהר"ל את המצוות לגרעין ופירות, גרעין שמצמיח עץ ופירות. אז כל אחד יודע, ותראו מה אמר רב ההבדל, יכול להיות שני גרעינים מאוד דומים אחד לשני במבט ראשון. הנה זה מצמיח עץ א', וזה מצמיח עץ אחר לגמרי. ממש לא דומה. זה מצמיח עץ גפן וזה מצמיח עץ תמר. אין שום דמיון בין שני העצים האלה, וגם הפירות שלהם עוד שונים, וכל תכונת הגידול, ומה, איזה חומרים ואיזה תנאי קיום, איזה תנאי חיים צריך כל אחד מהעצים, מאוד מאוד שונים אחד מהשני. הגרעינים נראים לכאורה דומים, ואנחנו יודעים שכל מה שמתפתח מן הגרעינים, השונה מהאחד לשני, הוא משום שבגרעין בפנים היו חומרי יסוד שונים. ולכן אותו גרעין זקוק ומצמיח גם ממילא דברים אחרים לגמרי. ככה אנחנו צריכים לדעת שסדר התורה והמצוות הוא מתאים לנשמה הישראלית, כי כבר בה מונחת ההכנה. נכון? ישראל ואורייתא אחד, ואנחנו אמרנו נעשה ונשמע מדוע, משום שבמהותנו אנחנו שייכים לזה. זה, מכיוון שזו היא האמת שלנו, לכן זה גם יצמח נכון, לכן זה גם יוצא מן הכוח אל הפועל את הכל נכון. וכמו שלעולם לא ננסה דווקא לפצח, זאת אומרת, לא הכרח לפצח מדוע דווקא בגרעין הזה צומח עץ זה ולא עץ, אנחנו מבינים שהשונות הבסיסית היא המפתח לכל הדבר. אנחנו משתמשים בזה בלי להתחקות אחרי השור, אולי היום במדע כבר אפשר יותר, לא חייבים להתחקות אחרי השורשים הבוטניים שיש כבר בגרעין עצמו, שכבר מחייבים את כל השרשרת של הגידול האופייני ואת התוצאות האופייניות. בכל מקרה, ככה אנחנו פוגשים את הדברים, ככה גם אנחנו מכירים את זה בעם ישראל. יש כן זה גם בעולת ראייה, הרב מבאר יפה את מה שאנחנו אומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. מה זה נצר מטעי? מדגיש המהר"ל פה, מדגיש הרב פה, בולת ראייה, שיש מטע כרם. מטע כרם, על ידי שתילי נצרים, נצר, הוא כבר משהו שכבר התחיל לצמוח, והוא כבר יותר בצורה ברורה, אנחנו רואים בו שיצמח, שהוא יוציא מן הכוח אל הפועל את עצמו. לעומת זאת, נפשות שאר העמים הן מאוד גולמיות. כן? עם ישראל כבר חשק חיים, חפץ חיים בעצמיות עליון, שאין תרתו ועוצמתו נפסקת, לא משתנה מפני שום כוח, שום מאורע בעולם, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישתפוה. זאת מציאות אצלנו, ולכן אנחנו מגלים, מאבדים, כן? מה זה להתפאר? פורות זה ענפים, מעשה ידי להתפאר. אנחנו, בכל תכונת החיים שלנו, אנחנו מוציאים ענפים מהיסוד האלוקי שתמון בנו, מגלים. בכל מה שאנחנו חיים, אנחנו מגלים את הנשמה שלנו, מגלים את שם השם בעולם. התפקיד שלנו גלובלי. אמנם, קודם כל, האדם בתוך עצמו צריך לקדש את חייו, צריך להתנהג כראוי, אבל למעשה אנחנו יודעים, או שמובא בספרים אחרים, כלומר, עם ישראל מקיים את כל המציאות. עם ישראל יש לו אחריות למטבע הרוחנית של כל העולם, לא רק לשמר אותה, אלא גם להעלות. הרבה מצוות שאנחנו עושים בחומר, אנחנו מעלים אותם, מקריבים קורבנות, אז יש פה העלאה של הכוח הבהמי לקדושה. שחיטה אפילו בחולין יש בזה בחינה כזאת. מברכים על 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 מאכלנו, גם זה יש בו העלאה. בכל בחינה ובחינה שאנחנו פוגשים במעשינו את המציאות, וגם מה שאנחנו לא פוגשים, אנחנו מעלים ומקדשים, יוצקים בו את התוכן האלוקי. ובזה אנחנו נפגשים עם המשך הדברים פה, המשך הפרק. המהר"ל שוב חוזר לנקודה שהוא כבר דיבר עליה, החלוקה של המצוות לעשים ולהבי, רמח ושסה.
מה אמר להוסיף במשל?
המשל יותר מבטא שיש פה אמת מוכנה, אמת מוכנה, ולכן היא מוחלטת, הסגולת ישראל, הצד המוחלט בעם ישראל. כמו באמת בנצר, מהר"ל פה המשל לא לגמרי דומה. הגרעין, ככה הרב מסביר, הגרעין יותר רגיש. הגרעין יותר מסוגל לרכב באדמה. מה זאת הנצר, שהוא כבר ענף שיצא, הוא כבר יהיה עץ. הגרעין זה עוד ספק, לא כל גרעין נובט. אבל הנה פה יש גרעין שנבט. אנחנו כאילו משולים לגרעין שכבר נבט. גרעין מבטיח. אם הוא נבט, תספק לו את חומרי המזון, בוודאי הוא יצמח. ככה הוודאות היא כבר נטועה בנו. וגם העניין הזה, שמה שצומח הוא בחינת פעורות. ענפים של מה? לא רק של מה שיש בתוך הגרעין, אלא מעשה ידי להתפאר, לפאר את שם השם בעולם. כי מה שתמון בנו, שמנו קראת בשמך. הנשמה שלנו היא גם כן, חלק לא קמימל, היא לא דבר שריבונו של עולם זרק למציאות. אנחנו שליחים של ריבונו של עולם בעולם. קידוש השם בעולם הוא מה שמונח בנשמה שלנו. מה שאנחנו פועלים, אנחנו פועלים כן, מה שאנחנו מקדשים, שם שמה, מה שאנחנו מוציאים את עצמנו מן הכוח אל הפועל, את הקדושה שלנו מן הכוח אל הפועל, זה גם את הופעת שם השם השלמה מן הכוח אל הפועל. זה מה שגם המהר"ל מתכוון, ככה הדברים מכוונים. הרמח ושסה זה שוב, שוב תזכורת, זה אותם שני צדדים. שרמח מצוות כנגד רמח איברים, זה מבטא את אותו צד שבו האדם באופן הכרתי, אידיאלי, מוליך את חייו מחיל אל חיל, מקודש לקודש, מערך לערך, ממוסר. המערכת המוסרית היא נשמת החיים שלנו. אנחנו, תפקידנו להוסיף עוד ועוד קדושה, עוד ועוד אור, עוד ועוד טוב במציאות. המגוון של הרמח מצוות הוא ממש משול לרמח איברים. כמו שאיברי האדם הם האיברים הפועלים, הם האיברים שבהם האדם הגשמי מוליך את עצמו, פועל באופן הגשמי, ככה גם יש איברים רוחניים, צדדים ובחינות, שהם בעצם ההופעה, האידיאל, הרצון, החיבור, אותה דבקות שהרמח"ל מדבר עליה, באותה עוצמה, באותה זריזות שצריך לגשת לכל מצווה ומצווה, באותה חיות. ככה באמת הרמח מבטאים יותר את מה שאמרה לכאורה אומר. השסה, הוא צריך יותר הסבר. מה זה השסה? שסה לווים, שסה גידים. הגידים הם כאילו משולים בתוך גוף האדם למשהו שאוחז את הבשר סביב האיברים. הוא יותר שומר על הצורה הסטטית של הגוף, שלמרות התנועות והפעולות שלו, הוא ישמר את עצמו. אז זה קצת משהו למה שאומנם האדם הולך ופועל בתוך מכוח מה שתמון בו, הולך ועולה, אבל צריך להסתכל על מהות האדם כבעלת שני חלקים, כבעלת צד שהוא חלק אלוקא ממעל, והוא באמת פועל ועושה דברים עליונים, דברים אלוקיים. צד שני, הוא תמון בתוך המציאות. התמון בתוך המציאות הוא לא רק הגבלה, הוא לא רק הצד הזה שבכל זאת האדם לובש לבוש גשמי, וכל מה שהוא עושה מוגבל במסגרות גשמיות, ואדם הוא לא מלאך. לא רק זה, יש בזה גם יתרון. זה בא לומר שהאדם נעוץ בתוככי החיים. זה שהוא נמצא בתוככי מציאות, כמו שאומר אמר, לכל אדם יש מקום. הוא לא מרחף במציאות, הוא קשור בטבורו למציאות. זה שהוא קשור למציאות, זה משמר את עצמו, אבל זה גם אומר שאותם אידיאלים מרוממים שהוא עושה לא נשארים שם מרחפים. הם חודרים ומגדירים כל פעם מחדש את העצמיות שלו. השסה הזה שייך יותר למציאות הסטטית שלו, שהיא שסה כנגד איזה שסה? כנגד שסה של ימות החמה. ימות החמה זה עולם הטבע. האדם נמצא בתוך מציאות טבעית, זאת המציאות שלו, הוא לא מלאך, הוא נמצא בתוך מציאות טבעית. והריבות היא שכל העולם הרוחני שהוא בונה, עם כל מה שהוא מטפס ועולה, עוד ועוד ועוד מוסיף, עוד ועוד מוסיף עד אין סוף, קונה, 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 אבל כל זה שהוא קונה, הוא קונה תוך כדי אותו מחובר למציאות, ולכן הערכים האלה הם גם מצליחים לקדש את מהותו, גם מבטאים על ידי זה מהי כל המציאות הסובבת אותו. הם לא אידיאלים שאין להם מקום, הם אידיאלים שיש להם מקום. אין לך אדם שאין לו מקום. כן, אדם קובע מקום לתפילתו. המקום הוא בעצם בא ואומר, יוצק את המוצקות של הדברים, את הקביע וקיימה של הדברים, את מה שזה חוזר ונעשה מוחלט בתוך המציאות שבה האדם נתון. אם כן, זה מגדיר, עוזר להגדיר את כל מה שנוצר על ידי זה כמציאות בעולם שלנו. וזה צד אחר של התפקיד של האדם, שבו הוא בעצם מגדיר את הדברים כמציאות עשויה, כמציאות קבועה, וכמציאות שמסוגלת להאיר גם את עולם ומלואו, כל השסה של מערכת השמש, כל עולם הטבע שהאדם הוא בליבה. כל זה הורחב בפרק ד'. אני לא רוצה להרחיב עכשיו ברמח ושסה כל כך, כי זה כבר היה הנושא שם, כן.
איך אי עשייה מבטאת הגדרה
במקום? האי עשייה זה אי עשייה של שלילה. זאת אומרת, נכון? זה אי עשייה שליליים. באים ואומר, אתה לא תחרוג. לא תחרוג ממה. גם שבע מצוות בנוח זה לווים בעיקר. למה? כי הם שלא יחרגו מצלם אלוקים של אדם להיות בהמה. מה זה בעם ישראל לא לחרוג, לא לחרוג ממה? לא לחרוג מקלסטר פנים רוחני מיוחד, אצילי, שנמצא בהם.
אבל זה לא לחרוג מהטבע, והטבע הוא לא, והטבע הוא...
אבל זה טבע אלוקי, זה טבע גשמי ויש טבע אלוקי. במציאות יש טבע אלוקי, כמו שיש רמח איברים גשמיים, ויש רמח... כמו שיש רמח איברים גשמיים ויש רמח מצוות רוחניים, ככה יש שסה ימים שקובעים את הסדר הטבעי בעולם, ויש שסה גידים שקובעים את הסדר הטבעי באדם, כך יש שסה לוין שקובעים את ההגדרה של הסדר האלוקי של מציאות החיים של האדם. סדר אלוקי, הקבלה לסדר, הסדר האלוקי הסטטי. יש סדר אלוקי דינמי, תוכן, תוכנית חיים, וסדר אלוקי סטטי. משמר, והיה מחנך הקדוש, תארת המחנה, המציאות האלמנטרית, המוסרית, הריות, גזל, וזה, כל הלווים ששומרים על עם ישראל מהצורה הנשגבה המופלאה שלו, זה שייך למערכת הלווים. פרק שמיני, אותו נושא, אבל יש פה חידוש נוסף. יש פה קושייה לכאורה על כל מה שאנחנו אמרנו. מאיפה הקושייה? הקושייה היא שאנחנו מוצאים פה, יש מדרש, תראו, מדרש מטמיע ככה, מדבר רבה. שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אילן עובדיה דעתון עבדים נראים כמין כשפים. אתם מביאים פרה, שורפים אותה, קודשים אותה, נוטלים את אפרה, אחד מכם מתאמה למת, מזין עליו שניים או שלושה טיפים, אתם אומרים לו, תיארת, מה זה כישוף? הוא נתמה למת, אומרים לו, אתה מת, אבי אבות התאומה, המת, מת, ממת, אב התאומה, תאומה חמורה ביותר. פתאום מזים עליו משהו אחר, נהיה טהור, נראה כמו כישוף. אז הוא אומר לו, ראית פעם רוח צזזית מימיך, אחזה בך, מה עושים? מביאים עיקרים, מעשנים תחתיו, מרביצים עליה מים, היא בורחת, אמרו לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. ככה, רוח הזה רוח תאומה, ויש רוח טהרה, והוא מתאר. אני אקצר כאן. אמרו לו תלמידיו, לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר? מה להם חייכם, לא המת מטמא, ולא המים מתארים. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, היא אתה רשאי לעבור גזרותיי, דכתיב זאת החוקת התורה. עד עכשיו יכולנו לומר שבעצם הסדר של התורה והמצוות לא נועד להגדיר את האופי הרוחני של החפצים, אלא יש סדר מעשים. פה אתה שוחט, פה אתה מולק, פה אותו לא תשחטו ביום אחד אותו ובנו, על זה אתה מרחם על כאן ציפור. כל מיני סדרים, מה אתה עושה ומה אתה לא עושה. מה המיוחד בתאומה וטהרה? מיוחד בתאומה וטהרה, שאנחנו מגדירים את החפצה. אנחנו רואים, החפץ הזה טמא. החפץ הזה לא טמא. החפץ הזה הוא אבי אבות הטומאה. זאת אומרת, התורה לכאורה לא די שהיא עושה סדר מעשים וסדר איסורי מעשים, היא באה ואומרת, זה חפץ, מטביעה חותמת, זה חפץ טמא, החפצה. החפצה זה טמא, והחפצה זה טהור, לא רק זה, אלא החפצה שכבר הגדרת את הטמא, טמא, אני לא מבין למה, פתאום אתה עושה דבר אחר שאני לא מבין מה הקשר, ואתה מתהר. זאת אומרת, זה כבר נראה רבותה שלא ציפינו לה. זאת אומרת, התורה מתיימרת לומר, לא רק איזה סדר מסוגל להעלות את נפשו של האדם ולקדש אותה, ואיזה סדר חיים מוריד את האדם ואיסורים שמקלקלים את המוסריות שלו. התורה גם אומרת את בחפצים של המציאות, מה טמא ומה לא, ואיך מהפכים אותו בחזרה להיות טהור. זאת אומרת, זה ממש איזו חדירה לתוככי המציאות. אז ממה נפשך? אם הגדרת את זה טמא, אז איך באמת מעשים בעלמא יכולים לתאר את זה? אז תגידו, טוב, הטומאה הזאת היא מצב זמני של הדבר. זה לא נולד בו ככה, זה מצב זמני. ומכיוון שזה מצב זמני, דבר מסוים גרם לדבר הזה להיות טמא, לכן גם דבר מסוים אחר סוגל לגרום לזה להיות טהור. כמובן זה חידוש דק מן הדק של 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 העבודה הפנימית, מהמערך הרוחני של ההסתכלות, איך המבט של התורה מסתכל על המציאות, מבט חודר, הוא מכיר אותה לפני ולפנים, יודע את המולקולות של הקדושה שיש במציאות, ושל התארה שיש במציאות, ושל התאומה, ואיך זה עובד, ואיך זה משפיע. דרך אגב, תאומה ותארה בעיקר נפקמינה, לאכול קודשים, לעבוד בבית המקדש. זה שאנחנו לא כל כך מכירים את זה בפועל, ולא מכירים, ודאי לא מסוגלים לחוש את ההבדל בהם בדבר הזה, משום שאנחנו רחוקים מעולם של בית מקדש. לא רק שאין לנו בפועל אותו, אין לנו גם את מציאות השכינה, שהיא שורה כאשר בית מקדש קיים. אבל יש כאן עוד דבר. יש הרי בעלי חיים טמאים, בעלי חיים טהורים. יש חיה נאכלת, חייל שלא תאכל. מה שמה? זה מה שהוא אומר כאן, עבירה מטמטם, אל תטמאו בהם ונטמאתם בהם, אל תקרא ונטמאתם אלא, ונטמאתם אלא ונטמאתם בהם. זאת אומרת, אתה אומר עבירה מטמטמת, ובוודאי שמאכלות אסורות מטמטמות, אז מה תאמר? אז מי שאוכל בעל חיים טמא, כגון חזיר, אז הוא מוליד מזג רע בגוף, חלב מוליד מזג רע בגוף, אולי זה נגיד, זה הטעם שממנו הוא אסור. מיד מביא המהר"ל, לא. מביא המהר"ל, אל תאמר אי אפשי, לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני אלא אפשי. ומה יעשה שבי שבשמיים גזר עליי. אז זה פלא פלאים. גם כאשר הגדרת שזה חפץ טמא וחפץ טהור, וחפץ אסור באכילה, חפץ מותר באכילה, פה לכאורה מאוד מתבקש, שנגדיר את זה, שזה במהות החפצה, נכון? לפי משקפיים של תורה, אז זה במהות החפצה, התורה ידעה אותך, שזה דבר שצריך להתרחק ממנו, אז מה נגיד אפשי ואפשי? זאת אומרת, אני רוצה רק אבי, פה להגיד גזירה זה לכאורה מוזר, פה זה כבר, נכון? אני לא מבין למה זה טמא, אבל אחרי שזה טמא, מה אני, ודאי שזה מוליד, מזג הזה משפיע. גם זה לא, עובדה שבמלחמה זה הותר, קד לידי חזיר זה הותר, זאת אומרת, גם מה שזה במהותו לכאורה, זה רק משום שסדר מיוחד שרבנו של עולם סידר, הוא מוביל את זה שבסדר הזה, החפץ הזה מתפקד כדבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא. אבל אם יהיה מצב אחר, סדר, אז אותו דבר, הוא לא יוליד את המסגר. הכל הוא בנוי על זה, סדר, שעיקר תוכנו ועניינו, דבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, או חס ושלום, להפך. אני פה, לא יודע אם הזמן מאפשר לנו, אבל הפרק תשיעי הוא בעצם סוגר בצורה נפלאה, מה שלא נספיק כדאי לכם לראות, פרק תשיעי הוא סוגר בצורה כל המעגל של כל סדרת הפרקים האלה. הוא מסביר מחזרה בהתחלה, למה באמת האדם, לעמל תורה, לעמל תורה נברא. ולמה מהות האדם זה סדר החיים הרוחני, ודווקא על ידם האדם יקנה את החיים החיתיים. דבר זה ברור בלי ספק לכל אדם בעל דת, כי הנפש הזאת שהיא מן השם יתברך צריך להשיבה אל השם יתברך אשר נתנה. כמו שאמר כתוב, וישוב ויפר אל הארץ, על הארץ שהיה, והרוח תשוב אל האלוקים. וזה רק בדבקות, בהתדמות, בהתייחסות אל השם יתברך. עכשיו התשובה כבר יותר מובנת. האדם נועד לחיות חיים אלוקיים. זה השוני שלו מכל הבעלי חיים. שאלת למה הבעלי חיים חיים את מסגרות, למה בעלי חיים המהר"ל, יש להם פעולות אופייניות להם, בעל חיים חזק, אז הוא פועל, משתמש בחוזק שלו, בעל חיים זריז, משיג את מזונותיו בזריזות שלו. אתה רואה שכל בעל חיים נולד עם מציאות החיים, הכישרונות, הסובבים אותו, ובשם הוא משיג את מזונותיו, ובאותם כוחות הוא בורח מאויביו, זה סדר החיים הסובב את התכונות הטבועות בו. מה עם התכונות הטבועות באדם ישראל? מהי המהות החיים הישראלית? עכשיו מסקת את התשובה. מהות החיים הישראלית היא הנשמה האלוקית. ומתוך שזוהי הנשמה האלוקית, זה לא נשאר ברמת הנשמה, אלא זה נועד להיות חי. זה נועד להיות המשמעות של כל מה שאדם עושה ופועל. זהו הקניין, זהו הבניין, שכל מה שאדם בעצם במהותו פועל ועושה. מצרף נפשו מהטבע החומרית, הן גופו הן נפשו. כי המעשה של האדם הוא מעשה אלוקי שעושה על ידי גופו, מכל שכן כאשר הוא עוסק בתורה השכלית, שבזה מתדבק נפשו, בשכלי לגמרי, בזה נפשו יוצאת מן הטבע החומרית וכולי. וזה הדרך הנכון והישר שבדרך התורה יבוא להידבק בו יתברך. אז חוזר המהר"ל ואומר, ההבדל בינינו לבינם, שהם לא מכירים בצד האלוקי של האדם. משום שאצלנו אנחנו מאמינים שהמהות של האדם היא אלוקית, לא סתם מוסרית, מהות אלוקית. חלק אלוקה ממעל, מהות נשגבה, לכן מאוד מתבקש שכל החיים כולם יישאו את האופי הזה. כל החיים כולם יחתמו בחותם הערכי הנפלא הזה. והדבקות הזאת היא בעצם מה שמושג דווקא על ידי ההתדבקות המדויקת לכל התורה המצוות. אותם הגזרות שיש בתורה המצוות, זה ברכתם. מה זה גזרות? זה נגזרות אלוקיות, זה אמיתות נטפים. נטפים מתנות אלוקיות, שלוחות אלוקיות שמצליחות לפגוש אותנו בכל פינה של החיים. בכל מימד, בכל צד. זה בעצם המערך שלתוכו אנחנו נולדים, ממנו אנחנו מתגדלים, בו אנחנו בונים, וממנו גם קונים עולם הבא, חיי עולם הבא. זה בעצם מערך החיים השלם שאדם ישראל, אומות העולם הם יונקים מזה. משמרים, תפקידם לשמר אצל עמוקים אלוקים באדם, להשפיע צדדים חומריים משלימים לעם ישראל ולהיות מוקרנים וסובבים מן האור השלם הזה שימצא בעם ישראל. זה פחות או יותר באופן מאוד מאוד סכמטי מה שנמצא כאן בפרק 9 שהוא משלים את התמונה, ובפרק 10 הוא בא לדבר על ההבדל בין התורה והמצוות לתורה. יש קושיות יותר חזקות, צריך להבין את התורה, צריך להבין מתוך זה מה הערך של היחס בין התורה והמצוות בתוך העניין הזה. תודה רבה.